אדם שמתבגר מבחינה רוחנית, הוא רואה פתאום את כל הקטנויות שאנשים תפוסים בהם. הוא רואה פתאום איפה השני אחוז, איפה השני תפוס. הוא רואה באיזה שטויות הוא אחוז. אבל לפני שנה אני לא ראיתי את זה. פתאום קשה לי לשבת עם החבר שלי, כי אני פתאום רואה שכל הדיבורים שלו כאלה קטנוניים, כל כך בחיצוניות של החיים, כל כך דיבורים על כסף ודיבורים של לשון הרע ורכילות מתוקה, וזה מה שמעניין אותו, וקשה לי לשבת איתו. אז נכון, יש עניין של אהבת ישראל, ויש עניין חשוב מאוד שלא יהיה לאף אחד נוגדנים כלפי אף אחד, גם שמי שיהיה שידבר לשון הרע ורכילות מהיום עד מחר ויהיה עסוק בכסף ומה שנוגדנים, אסור שיהיה חס וחלילה שלא יהיה פגם באהבת ישראל, לאהוב כל יהודי, לא כעס ולא שנאה, חס וחלילה. אבל כבר אין קשר, היינו חברים כל כך הרבה שנים, אבל אני לאט לאט השתניתי ברוך השם, והוא עדיין תקוע איפה שהוא תקוע ואחוז ותפוס איפה שהוא תפוס, וכבר אין שפה משותפת, כי מה שמעניין אותו לא מעניין אותי. אני לא רוצה בדיבורים האלה, לא רוצה להשתתף בשיחה כזאת. פעם הייתי זורם עם השיחה הזאת בכיף, היום כבר זה לא, אז אני מואס בזה, אני מרגיש מחנק, אני מרגיש מייסה, באמת אני מואס בזה, בדיבורים האלה. לא יכול לשמוע את הדיבורים האלה, כבר קשה לשבת ביחד. מה קרה? קיבלת עיניים חדשות, אתה עכשיו בארץ חדשה, אתה עכשיו במקום אחר. ממילא גם משמיים יפתחו לך הנהגה חדשה, ייתנו לך עיניים לראות, לראות את יד השם, לראות ניסים. הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלך יותר ממישהו אחר. זה העניין של צדיקים. צדיקים מתפללים להשם, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלהם יותר מבן אדם רגיל. כי הבן אדם הכין כלי, הבן אדם מסר את נפשו על האמונה, מסר את נפשו לשינויים, כל פעם משתנה, משתנה, משתנה. אז זה כמו שרבי נחמן אומר, שהצדיקים עושים תשובה על תשובה, כל הזמן בתשובה. אנחנו מחכים ליום כיפור בשביל לעשות תשובה. חודש אלול, צדיקים כל יום, כמה פעמים ביום, הרבה, כל רגע בחדש הם בתשובה. כל רגע בלב נשבר, כל רגע מחדש בתשובה. ממילא כל רגע מחדש הם עולים ועולים ועולים, הם טסים בלי סוף, עולים ממדרגה למדרגה, כל החיים רק עולים ועולים. אז בואו נדבר עכשיו על תרגיל מסוים וכדאי מאוד לכל אחד לנסות אותו. קורה לפעמים שאנחנו מוצאים את עצמנו בחיים באיזשהו שלב בחיים, באיזושהי תקופה של לחץ, מצוקה, של עומס, של דאגות. מרגישים את זה הרבה פעמים גם אפילו באופן פיזי. יש אנשים שזה יבוא אצלהם לידי ביטוי בנשימה, יהיה להם קשה לנשום. יש אנשים שירגישו את זה בלב, ממש כאב בלב. יש אנשים שירגישו את זה במערכת העיכול. יש אנשים שירגישו סתם חולשה כללית מרוב העומס על הראש, הדאגות והמתח. יכול לבוא בתור כאבי ראש, כל אחד. רואים שיש כמה וכמה רבדים שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בכל הרבדים במקביל. הרובד הגופני, הרובד הנפשי והרובד הרוחני. הרובד הנפשי פירושו של דבר בתחום ההרגשות, המחשבות, הדמיונות, הרגש, מה שקוראים בשפת הרחוב הרובד הפסיכולוגי של האדם. זה הרובד הנפשי, מה אתה מרגיש. הרובד הרוחני זה הרובד של עבודת השם שלך, מה הניסיון פה, מה התיקון, מצוות, עבירות. זה הרובד הרוחני. הרובד הגופני כפשוטו. אז יש לנו פה שלוש רבדים, זה לפני מזה. הרובד החיצוני יותר זה הרובד הגופני, הרובד יותר פנימי זה הרובד הנפשי, הרובד יותר עמוק זה הרובד הרוחני. בשביל לזהות דברים ברובד הגופני זה לא כל כך קשה, לא כל כך קשה. קודם כל הבן אדם מזהה על עצמו כבר את הכאבים, ברובד הגופני, את המצוקה. יכול להיות שהוא לא יודע בדיוק להגדיר מה הבעיה, אז הולכים לרופא, צילומים, משהו זה, ועולים על הבעיה, לא סיפור. רוב המקרים זה קלה קלות. הרובד הנפשי זה קצת יותר מסובך, אז לצערנו, לצערנו הרב, אנשים נעזרים בפסיכולוגים ופסיכיאטרים בשביל לפתור בעיות ברובד הנפשי. אבל בשביל זה צריך איש מקצוע, אז זה קצת יותר מורכב, יותר קשה, זה באמת הרבה יותר קשה. הרובד הרוחני זה כבר באמת הרבה הרבה יותר קשה, בגלל שבשביל זה צריך איש מקצוע מיוחד. מי זה? הצדיק. הצדיק שעבר הרבה 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 מלחמות, זה שועל קרבות אמיתי, אחד שזכה והזדקך, הוא רואה את החיים כבר מגבוה, במקום אחר לגמרי. רק אחד כזה שעבר גם כן את מה שאתה עברת, הוא יוכל להגיד לך מה קורה איתך, איפה אתה נמצא, ולהסביר לך ברובד הרוחני של הניסיון ושל המצוקה שאתה נמצא בה, מה ההסבר הרוחני למצוקה שאתה נמצא בה כרגע. לכן הרבה פעמים קורה שאדם מרגיש כאב גופני פשוט, הוא בא לצדיק, והצדיק אומר לו, מסביר לו מבחינה רוחנית, למה עכשיו הוא סובל ברובד הגופני. כי יש לזה הסבר נפשי, יש לזה גם הסבר רוחני. אז הנה סיפור מלפני כמה שבועות. היינו אצל הרב דוב קוק בטבריה, והרב דוב קוק מטבריה, אז מישהו שם מהקהילה סבל ממש כאבים ואיסורים חוזרים ונשנים ברגליים שלו. פעם אחת הוא בתפילה, הוא ככה השתחווה בבת אחת מהר וזה, לא יודעים איך נקראו לו גידים ברגליים, לא יודעים איך. אחרי כמה זמן נכנס באיזה בור במדרכה, עוד פעם באותה רגע, אחרי שהוא כבר עברי, עוד פעם. אז הוא בא לרב, אמר, כבוד הרב, אני לא יודע מה קורה פה, כל פעם מחדש יש לי בעיות ברגליים, עד שמברי פתאום בעיה חדשה, ואני לא יודע להבין את הרמזים, מה הקדוש ברוך הוא מרמז לי פה. כתוב, הוא ראה אדם שבאים עליו איסורים, מפשפש במעשיו, למה זה בא עליי, מה קורה פה? אז אני לא יודע, תגיד לי אתה מה. אז אין כתובת יותר טובה מהרב דוב קוק, הכל ברוח הקודש, הוא יודע את הכל, הכל גלוי וידוע לפניו. אבל בדרך כלל הוא מאוד משתדל להסתיר את עצמו. אבל זה היה באמת בעת רצון בסעודה שלישית. אני דיברתי עם הבן אדם, הוא סיפר לי בסעודה שלישית שהיינו שם, הוא סיפר לרב ממש צלה ולא היה יכול ללכת, כאבי תופת. אז הרב ככה חשב, אומר לו, תבדוק את המזוזה בכניסה לבית. אמר לו, מה, נו, בסדר, מה הקשר? אז הסביר לו שמזוזה יש איזה הסבר, זה קשור לעניין של הרגליים. טוב, הלך הביתה, פתח את המזוזה. יש מזוזה שהיא לא מזוזה בכלל, דמוי מזוזה. הלך, החליף, פגשתי אותו אחרי כמה שבועות, ברוך השם, הולך רגיל. היית הולך לרופא, היה עושה צילומים, היה נותן לך כדור, היה שולח אותך לאיזה פיזיותרפיה, אני יודע מה, בסדר. היית הולך לאיזה רופא הוליסטי, טבעי, מרפא, מתקשר, מכל מיני זה, היה גם כמסביר לך כל מיני הסברים. בעניין ורובד הנפשי, תשמע, רגליים זה קשור לזה בנפש ואתה צריך לתקן זה וזה, בסדר, כל הכבוד. ההסבר העמוק והפנימי והאמיתי ביותר זה הרובד הרוחני. אז יש דברים כאלה שזה ממש בשביל זה צריך רוח הקודש, כדי לקשר בין מזוזה לרגל, ועוד להגיד לך בכזה ביטחון שהמזוזה בכניסה לבית היא פסולה. אז זה באמת דרגה של צדיקים. מה נדרש מאיתנו? כל שלושת הרבדים האלה נדרשים מאיתנו גם כן. כי הקדוש ברוך הוא מצפה מכל אחד לפי מה שהוא. ואם הגמרא אומרת שראה אדם שבאים עליו איסורים יפשפש במעשיו, הגמרא לא מדברת לצדיקים בלבד. זה לא תורה לצדיקים. זה תורה לכל אחד ואחד. כל אחד מאיתנו צריך לפשפש במעשיו. אוקיי, תודה רבה. אז אני אפשפש במעשיי, ואני אראה איפה, מה... אני אעשה חשבון נפש פשוט. הרי כל יהודי מחויב לעשות חשבון נפש. כל אחד אומר, רשמנו, בגענו, גזלנו, זה חשבון נפש. מתבונן, מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב, כל יום. זה מה שנקרא בלשון הזוהר, שאדם צריך להיות מרא דחושבנא. להיות מבעלי החשבון. מה שכתוב בפסוק, בואו חשבון. בואו חשבון. ככה חזל דורשים. האדם צריך לעשות חשבון נפש. בואו ונחשב חשבונו של עולם. פירושו של דבר, איפה אני נמצא? מה המעשים שלי? יותר טובים, פחות טובים? זאת אומרת, זה נדרש מכל יהודי ויהודי. אז אם אתה רואה מזהה בעיה גופנית, הקדוש ברוך הוא פה, ככה רמח"ל מסביר בספר דעת תבונות, שהקדוש ברוך הוא סידר את העולם באופן כזה שאנחנו נבין. שאנחנו נבין את הנהגת השם. הקדוש ברוך הוא פועל, הרי הקדוש ברוך הוא אינסופי. ואצלו הכל יכול להיות בצורה אינסופית. את העולם הוא היה יכול לברוא באופן אינסופי. לדוגמה, היה יכול לברוא את העולם במאמר אחד. למה היה צריך לברוא, למה העולם נברא בעשרה מאמרות? ויומר, ויומר, ויומר. למה באו 10 מכות על מצרים? למה התורה ניתנה בעשרת הדיברות? כי הקדוש ברוך הוא מצידו היה יכול לברוא את הכל בזבנג וגמרנו בבת אחת. הוא לא צריך הדרגה. אין אצלו מושג של הדרגה. כל העניין של הדרגה, כך אומר לנו הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא חידש את מושג ההדרגה בעולם בזמן בריאת העולם. יחד עם בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא חידש לא רק את העולם, אלא גם את המושג הדרגה. כי לפני כן לא הייתה הדרגה. הקדוש ברוך הוא אינסופי. לא שייך אצלו הדרגה. לא שייך שלבים. לא שייך זמן. עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה. לא שייך. אלא מה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהדרגה? החזל עונים על השאלה הזאת. החזל אומרים, כדי ליתן שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וכדי להיפרע מן הרשעים שמחריבים את העולם במעשים שלהם, עולם כזה שנברא בעשרה מאמרות. מה פירושו של דבר? יש כאן עניין של הדרגה. הצדיקים שהם מקיימים את העולם, הם מקיימים מצוות, מוסיפים חיים לעולם. עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, מוסיפים אור. והרשעים, עם כל מעשה נוסף, זה נזק מצטבר, זה כמו כדור שלג. זה כמו אחד, צובר מניות. הנזק הולך ומצטבר, הולך ומצטבר. הקדוש ברוך הוא, ככה מסביר הרמח"ל בספר דעת תבונות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם דווקא בהדרגה, כדי שאנחנו נבין איך הוא ברא את העולם. כדי שאנחנו נבין איך הוא מנהיג את העולם. אם הוא היה בורא את העולם במכה אחת, עניין של בבת אחת אנחנו לא מבינים. עניין של הדרגה אנחנו יכולים להבין. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבין את ההנהגה שלו. כי ככה אפשר, ככל שאתה לומד יותר על הזולת, ככה אתה יותר מתקרב אליו. אם יש שניים שאוהבים, שניים נפגשים לשיחה, מדברים על מזג אוויר, זה לא משהו שמקרב ביניהם. אם הם יתחילו להיכנס לשיחת נפש, כל אחד יספר לשני מה שעובר עליו בעומק הנפש, דברים ככה אישיים, מאוד אישיים, אז זה יוצר קרוב לבבות, נכון? הרבה פעמים רואים את זה בעניין של שידוכים. יוצאים בחור ובחורה, כל אחד רוצה לשמור על הפרטיות שלו. מדברים סתם דברים חיצוניים. אחר כך הבחור חוזר מהפגישה, אומר, הבחורה הזאת, כל מה שיש לה לדבר זה מזג אוויר. הבחורה חוזרת הביתה, אומרת, הבחור הזה, כל מה שיש לו לדבר זה פוליטיקה. אז מה אתם רוצים? כל אחד רוצה לשמור על הפרטיות שלו. איך יהיה קירוב לבבות? אותו דבר בין בעל לאישה. אם אין שיחת עומק, אם לא מדברים אחד על השני, כל אחד פותח את הלב, כל אחד משתף את השני. אם לא מדברים על הקשר, לדבר בקשר לקשר, לדבר עלינו. ספרי לי מה עבר עליך היום, ספר לי מה עבר עליך היום, להשתתף אחד עליו. במצוקות של השני, לצלול לתוך נבחי הנפש של השני, לחיים של השני, לחיות את השני, להרגיש את השני, זה יוצר קירוב לבבות. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה קירוב לבבות, רחמנא ליבא בעי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, אז הוא רוצה שנתקרב אליו. איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? על ידי חוכמה, על ידי שכל, על ידי לב, באופן כזה שאתה מפתח קשר אישי ישיר עם בורא עולם. אתה לומד את התורה שלו, אתה לומד איך הוא מנהיג את העולם, אתה לומד איך הוא מנהיג אותך. על ידי זה אתה הולך ומתקרב אליו, ועל ידי הלב, עבודת התפילה, אתה מתחבר אליו. אז צריך גם רגש וגם שכל. ולכן הצדיקים שהם כל כך דבוקים בתורה, הם כל כך דבוקים בהשם. זה הולך ביחד. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא שולח לנו ניסיונות, הוא רוצה שאנחנו נבין את הניסיונות. אז כל אחד צריך להתבונן טוב טוב, גם ברובד הגופני, גם ברובד הנפשי. מה עובר עליי? איזה מחשבות? איזה דמיונות? למה המחשבות כאלה? למה דמיון כזה? למה פחדים כאלה? למה הרגשות כאלה? כל דבר להתבונן בו, ולהתעמק בו, ולשאול את השאלות. אז יכול להיות שלא נקבל תשובות על כל השאלות, אבל אם אתה מתרגל לשאול את השאלות, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא יבריק לך, ינצנץ לך, ואתה תעלה על הדברים. ועל אחת כמה וכמה, ברובד הרוחני. לנסות לברר מה הניסיון שלי פה, מה הניסיון שלי ברובד הרוחני, בעבודת השם שלי. אז בואו נדבר קצת על העניין של הדאגות. אז אמרנו שנדבר קצת בעניין הדאגות, איזשהו תרגיל מעשי. אדם שמרגיש שהוא במצוקה, עמוס דאגות, יש דרך נפלאה מאוד לצאת מזה. זה שיש בעיות בחיים זה דבר אחד. מה אנחנו יכולים לעשות? מה שהקדוש ברוך הוא ירצה, ככה הוא יניג לנו את החיים. בעיה מציאותית זה דבר אחד. ההתייחסות שלי לבעיה זה דבר שני. יכול להיות שיש אחד שיש לו בעיה מסוימת, אפילו מצוקה גדולה חס וחלילה, התייחסות שלו היא התייחסות בוגרת. בוגרת לא כמו שברחוב מבינים בוגרת, אלא כמו שאנחנו מבינים בוגרת. בוגרת מבחינה רוחנית, מתוך אמונה, אמונה בהשגחה פרטית, מתוך תקווה. איזה תקווה? תקווה של קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. יש למי לקוות, יש למה לקוות. מתוך ביטחון בהשם, וחס וחלילה לא לבעוט באיסורים, לקבל את המצב, לקבל את המציאות כמו שהיא, לדעת שאני לא יודע למה ולא יודע איך, אבל זה לטובתי, זה לטובה. כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. מתוך מבט של אמונה הכל נראה אחרת, וזה נקרא מתוך מבט בוגר, בגרות רוחנית. ובכל זאת, כשאדם נמצא בניסיון, לא יעזור שום דבר, זה קשה. זה קשה. כשזה ניסיון אמיתי בשבילך, ולא משנה באיזה דרגה אתה נמצא, יביאו לך את הניסיון לפי מה שאתה, ייקחו לך את השכל, ואתה מוצא את עצמך בניסיון בלי מנגנוני הגנה, לא יעזור כלום. אתה בקושי נושם, כל המערכות מתחילות לקרוס. מה עושים? יש כל מיני דברים, כיד הדמיון הטובה, כל מה שרק יכול לעזור, בקדושה, ברוך הבא. אני מדבר פה על כמה דברים קטנים. קודם כל, האדם חייב להגיד לעצמו, אני אפס. אני אפס, אני כלום, אני חסר חשיבות. ככה רמח"ל אומר בפרק על הענווה, במסילת ישרים, הגדרה של הענווה, שיהיה האדם בלתי מחשיב את עצמו משום טעם שיהיה. שלא תחשיב את עצמך, כל הבעיות שלנו מתחילות מזה שאני יותר מדי מנסה לרכוש לעצמי חשיבות עצמית. אתה מרגיש חשוב. אני לא חשוב. אני לא חשוב בקטע של גאווה. אני אפס. כלום, שום דבר, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום. אדם כל הזמן חושב שמגיע לו, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, אני במרכז העניינים, אני מרכז העולם, ולכן הוא נשבר כל פעם מחדש כשהציפיות שלו לא מתממשות, ומובטח לו שהציפיות שלו לא יתממשו, כי הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו בשקט. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותו לתיקון, אז הוא רוצה לעורר אותו, לעורר אותו לחשוב, לעורר אותו לשנות את ההשקפה, לעורר אותו לשנות את הגאווה שלו. אז הקדוש ברוך הוא יחפש בנרות, מה הציפיות שלך? יפה, זה לא יתממש. למה? כדי שתתעורר לחשוב, להבין שאתה בגאווה והציפיות שלך חזקות מדי ותובעניות מדי, ואתה צריך להבין שאנחנו רק עורכים פה בעולם הזה, כצל עובר, כענן קלה, כלום, שום דבר, אפס אפסים, מי אתה בכלל? עכשיו אתה פה, מחר מי יודע איפה אתה תהיה? אנחנו כולנו בובות על חוטים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אתה לא עושה כלום, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אין לי יכולת, אין לי כלום, כלום כלום, אין לי כישרונות, אין לי כלום כלום כלום, אני הכל בידי השם יתברך, אני תלותי לחלוטין ברצון השם. מה שהוא רוצה הוא עושה איתי. ברגע מסוים שהוא רוצה, נותן בכישרון וחוכמה. רגע אחר, זה יכול להילקח ממני ואני ארגיש את עצמי דיבל, דביל, ואמרתי כל מיני טעויות וכל מיני פליטות פה, ואני לא יודע כלום, 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 כלום. ואני לא מתפלא. אני לא מתפלא. מזה שעשיתי טעויות, מזה שאני רואה את עצמי לא מוצלח, אני לא מתפלא. אני כלום, אין בי כלום משלי, אין בי כלום. רק מה שהשם יתברך שם בי כל רגע מחדש. אם לא הצלחתי, או לא אמרתי את הדבר הנכון, או לא הצלחתי להימנע מעבירה או לקיים מצווה, הכל זה רצון השם. אני לא יכול להועיל לעצמי כלום. כלום, אני אפס, כלום. אחד שמגיע לתחושה של תלותיות מוחלטת בשם יתברך, קנה את עולמו. זהו, אין לך דרגה יותר גבוהה מזאת. זה נקרא עבד השם. עבד השם יודע שהוא לעצמו כלום. כמו עבד בבית, אין לו דרישות. הוא לא יבוא לבעל הבית, יגיד לו, תשמע, זה לא מוצא חן בעיניי איפה ששמת את המקרר, צריך להעביר את זה לפינה השנייה. הוא עבד. אתה תעשה מה שאומרים לך, יש לך שליחות, יש לך תפקיד. אף אחד לא ביקש לשמוע שתביע דעות. תעשה מה שאומרים לך, וזהו. אין לי מעצמי כלום. כל האוכל שלי זה מה שהאדון שלי נותן לי. אין לי רצונות משלי, רק מה שהשם רוצה, זה מה שאני אעשה. זה עבד. משה רבנו, עבד השם, דוד המלך, עבד השם. עבד השם. אז אדם שהוא מסוגל לחייך ולצחוק על עצמו, ולהגיד, אני אפס, צריך לשיר לשם יתברך, אני אפס. אני כלום, מה יש לי לדאוג? ממה אדם דואג? מכל מיני, ממה יהיה מחר? ומתכנונים. שהוא רוצה שהתכנונים יצליחו. אבל אם אדם צוחק על עצמו ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה יש לי לדאוג, מה יש לי לתכנן, הרי אתה תכוון את הכל במילא, בין אם אני אתכנן, בין אם אני לא אתכנן, אתה תעשה את הכל. אני יכול לתכנן מהיום עד מחר, להיות עמוס דאגות, אבל הצלחה זה משמיים. אז אני עושה את ההשתדלות שלי, אבל מבחינת ההתייחסות, מבחינת ההרגשה, אני לא נכנס לזה כל כך לאובי הקורה ולא דואג, כי הדאגה באה מזה שאתה חסר לך באמונה. הדאגה פירושו חוסר אמונה. ואתה לא מספיק יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. יבוא בן אדם ויגיד, מה, זה ברור, זה פשוט. זה פשוט, ודאי שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. לא נכון, זה לא פשוט, עובדה שאתה דואג. אם אתה היית מאמין באמת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל בהשגחה פרטית, והוא עושה את הכל, ולא אתה, לא היית דואג. דאגה פירושה חוסר אמונה. אז לכן התרגיל פה זה קודם כל לשנן לעצמי, כל אחד במילים שלו, אני כלום, אני בידי השם, אני בובה על חוטים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, כל מה שיש בי, כל נשימה מחדש, זה הקדוש ברוך הוא נותן לי, כל כישרונות שיש לי, זה הקדוש ברוך הוא נותן לי, ויש בי כישרונות, יש בי דברים טובים, יש לי תפקיד פה בחיים, יש לי נשמה מיוחדת, נשמה עם אפשרויות של נשמה, נשמה של יהודי זה משהו עוצמתי מאוד, כל יהודי, אבל כל מה שיש בי זה הקדוש ברוך הוא נותן לי כל רגע מחדש, וכל רגע יכול לקחת ממני. וכל מה שקורה בחיים, כל התכנונים וכל מה שהייתי רוצה שיקרה ומה שהייתי רוצה שלא יקרה, כל זה משמיים. אני לא קובע כלום, אני אורח פה בעולם הזה. ככה האדם צריך לדבר, לדבר, לדבר עם השם כל הזמן, תוך כדי שהוא מדבר על השם, להגיד לו, ריבונו של עולם, אני יודע שככה וככה וככה, אני כלום, אני בידיים שלך, אני תלותי בך כגמול על אמו, ככה, כמו תינוק בידיים של אמא שלו, שלא דואג לרגע מה הוא יאכל מחר, ככה אני בידיים שלך. וכאדם צריך לתרגל את זה ולדבר על זה עם השם יתברך, לשבת עם השם שאף אחד לא ישמע, ולדבר דיבורים של הכנעה, דיבורים של תלותיות. ויחד עם זה, להפסיק לחשוב, לפחות לכמה דקות. יכול להיות יש באיזה בעיה בוערת בחיים, יש בעיות שדורשות פתרון, אין מה לעשות, משהו שדורש את ההתייחסות שלך, נכון, אבל לכמה דקות תתנתק, לכמה דקות, אל תסחוב את זה יום שלם. אתה סוחב את זה שעות רצוף, שעות, אז זה כמו כדור שלג, אתה הולך ושוקע בביצה הזאת של הדאגות, וזה הולך ותופס אותך, וזה הופף אותך כמו איזה ענן, ואתה שוקע בזה. אז לכן, לפחות לכמה דקות תתנתק. תתנתק, תתחיל לדבר עם השם. זה כמו אחד שהוא לוחץ על הגז, פול גז, מתחיל לנסוע. המהירות הולכת, והוא הולך וצובר מהירות, נכון? המהירות הולכת ועולה, הולכת ועולה ועולה ועולה, עד שהגיע ל-200 קמ"ש. הוא לחץ גז עד הסוף, ממצב של עצירה, הוא עכשיו המהירות הולכת ועולה, נכון? אז מה עושים? אם מדי פעם לפחות תשים ברקס, מדי פעם תשים ברקס, אז כל פעם אתה תצטרך עוד פעם מחדש לצבור מהירות. אז ככה אתה שומר על מהירות נורמלית, שלא תגיע למהירות מסחררת מדי, שלא תעבור את המהירות המותרת. אז אותו דבר, הברקסים האלה הם כל כך חיוניים בשבילנו לעצור את המרוץ המטורף של החיים, במיוחד אם זו תקופה קשה של דאגות. והברקס הזה זה תפילה, להתפלל לשם יתברך ולהתנתק ולהיכנס לדמיון חזק, שאני עכשיו עם השם, אני עם השם עכשיו. לנטרל את המחשבה מכל דבר אחר, לא רוצה לחשוב על הבעיות הבוערות בחיים, על התכנונים, על המצוקות, על הדאגות, לא רוצה לחשוב על זה, לא לתת לזה להיכנס, להתנתק לחלוטין ב-100%, לסגור הרמטי כל מחשבה, ואם מגיע מחשבה והיא תגיע, כי היצר לא יעזוב אותך בשקט, לגרש אותה, לגרש אותה, כמו שאתה יודע לגרש מחשבות של כעס ושל ביקורת על הזולת, כי אתה עובד את השם, אתה עובד את השם, אתה נלחם במחשבות שלך, אז גם עכשיו תלחם במחשבות שלך, תסנן את המחשבות ואת הרגשות שלך, ולפחות לרגע, שתי דקות, תעשה פריז, שתי דקות, תקפיא את הכל, לא רוצה לתכנן, לא רוצה דאגות, לא רוצה לחשוב על מה שמדאיג אותי, לא רוצה לחשוב על כלום. עכשיו אני חושב רק על דבר אחד, על הקשר שלי עכשיו איתך בורא עולם. עכשיו אני בקשר איתך, אני באהבה גדולה איתך, ועכשיו אני מנתק את עצמי מכל המחשבות, ואני חושב רק על דבר אחד, על הקשר בינינו, על האהבה בינינו. איזה זכות, אני ובורא עולם, מפגש אינטימי, אני ומלך מלכי המלכים, רק אני ואתה ריבונו של עולם. להרגיש את עצמך בידיים של השם יתברך, כמעט פיזי. אני עכשיו, כמו שכתוב בפסוק, אשלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. מה היהב שלך? מה המסע שלך? כל הדאגות האלה, תשליך את זה על השם, תן לו, הוא במילא סוחב את זה, הוא במילא סוחב את כל העולם כולו. אני עשיתי ואני אסע ואני אסבול ועמלד, אני אסע, אני נושא את כל העולם במילא. תן לקדוש ברוך הוא שתשליך את הכל על השם. אני עכשיו משליך את כל הבעיות שלי עליך, אתה תיקח את כל הדאגות שלי, כל הבעיות שלי, אתה תפתור אותם. אני עכשיו לא מנסה לפתור שום דבר, לפחות לשתי דקות, שתי דקות לא חושב על שום דבר, אני רק חושב על דבר אחד. תנסו את זה, תראו שזה עובד פילי פלאים. לא חושב על כלום, 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 כלום. רק צריך לא להתבייש ולעשות את התרגיל הזה. אני עכשיו רק חושב על השם, ותנסה לחשוב באופן כמעט פיזי, בדמיון שלך, שאני מקיים אשליך על השם יאבך, פירושו של דבר שאני משליך את כל כולי פיזי, אני עכשיו משליך את כל כולי, ככה עוצם עיניים, מרים קצת את הידיים כאילו אני משליך את עצמי על איזה מישהו, אומר לו תשמע תתפוס אותי, אני עכשיו זורק את עצמי אחורה, אם תתפוס אותי טוב, לא תתפוס אותי אני נופל על הרצפה, תפוס אותי, זהו, אני עכשיו שם את עצמי בידיים שלך, ככה התינוק בידיים של אמא שלו, הוא לא דואג לרגע, הוא יודע שהוא בידיים שלה. חשבתם פעם על נקודה כזאת? התינוק אף פעם לא עלה בדעתו מחשבה שחס וחלילה הוא ייפול מהידיים של אמא שלו. מטר מעל הרצפה, מטר ועשרים, תלוי בגובה של אמא שלו, הוא לא, אתם חשבתם על זה פעם? שמישהו ירים אתכם איזה מטר ועשרים בגובה, אתם תלויים עכשיו בידיים של מישהו, מה אתם תגידו? תיזהר, אל תעזוב אותי, אל תעזוב אותי, תחזיק חזק, נכון? פעם הייתי בבית חולים, אז הייתי, ביקרתי איזה חולה, אז יצאנו ביחד מהחדר והלכנו איתו, והוא היה על כיסא גלגלים. אז יש חלק בבית חולים שיורדים מקומה לקומה, לקומה הראשונה, יש כזה כבש כזה ארוך, מדרון כזה ששם, שזה יותר נוח לעבור עם כיסא גלגלים. אז איך שנכנסנו למדרון הזה, ואני מאחור, אני מחזיק את הכיסא, אני מוליך אותו, הוא אומר לי, תחזיק חזק, תחזיק חזק, שלא, חס וחלילה, שלא תעזור. הוא פוחד. אחרת הוא היה טס. אז חשבתי לעצמי, התינוק אף פעם לא מעלה בדעתו דבר כזה. והוא באוויר, בגובה, מרימים אותו, לפעמים האבא משתעשע איתו, זורק אותו בגובה, מרים אותו עד התקרה, והתינוק צוחק, נהנה עד אחר. אבל אף פעם הוא לא חושב על זה, לא מעלה בדעתו דבר, זה פלא, זה פלא. הוא לגמרי סומך על אמא שלו. ככה גם אתה, אשליך על השם, אני עכשיו משליך את עצמי בידיים שלך, אתה עכשיו תתפוס אותי, אתה עכשיו, אני בידיים שלך לגמרי, תעשה איתי מה שאתה רוצה, לא מעניין אותי, אני לא מוטרד, תעשה איתי מה שאתה רוצה, תעשה איתי, כן יצליח, לא יצליח, כן יהיה, לא יהיה, כל הפחדים שלך, כל הזה, אני לא מעניין אותי כלום. אני בידיים שלך, אני במילא בידיים שלך. אני רק מתחבר עכשיו שתי דקות לאמת. שתי דקות בוא נדבר אמת. שתי דקות. הרי במילא הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אני עכשיו בידיים שלך, תעשה איתי מה שאתה רוצה. לא יצליח, לא ילך. תכנונים שלי לא ילכו, אני לא יצליח. מה שלא אכפת לי כלום, יקרה הגרוע מכל, אני לא חושב על זה. אבל אני אומר, אני בידיים שלך, מה שיהיה יהיה, לא מוטרד, אני לא מוטרד. כרגע מה שמעסיק אותי זה רק דבר אחד, לא ההטרדה הזאת, לא התכנונים, אם יצליח או לא יצליח, מה שמעסיק אותי עכשיו זה רק האהבה שלי אליך. איזה כיף, איזה כיף, אני עכשיו איתך, זהו. אז כל אחד במילים שלו, שינסה את זה, אפילו בעיצומה של התקופה הכי קשה. רק לא להתבייש, זה הכל. לא להתבייש, לעשות את התרגיל הזה, תראו שזה עובד פילי פלאים. תוך כדי שאתה נושם נשימות עמוקות, מסודרות, משתדל להיות רגוע, לנשום עמוק. מסודר. להיות מודע לנשימות שלך. ומי שיכול, שישלב כאן עוד משהו אחד, שינסה לצייר שם הוויה מול העיניים. כמו שכתוב בתחילת המשנה ברורה, הלכה, ספר ההלכה של עם ישראל, המשנה ברורה, בתחילת המשנה ברורה הוא כותב בשם האריזל שטוב שהאדם יצייר מול עיניו, נגד עיניו, את שם הוויה בניקוד יראה. אם תכתבו את המילה יראה על הדפים, תכתבו יראה, איך מנקדים את המילה יראה? חיריק, שווה מתחת, חיריק מתחת ליוד, שווה מתחת לרש, וקמץ מתחת לאלף, מתחת ליה האחרונה, כלום. יפה. אותו ניקוד בדיוק, ארבע אותיות, מתחת לשם הוויה. מתחת ליוד הראשונה, חיריק, מתחת להי הראשונה, שווה, מתחת לוו, קמץ, מתחת להי האחרונה, כלום. ולנסות להחזיק את השם הזה מול העיניים, לנשום עמוק, להסתכל על השם הזה, ולהיכנס לתוך האותיות, ולהתחבר לקדוש ברוך הוא שמחיה את האותיות האלה. והאריזה אומר שמי שמתרגל לצייר מול עיניו ולהחזיק את השם הזה מול העיניים שלו כמה שיותר, זה מביא ליראת שמיים. משנה ברורה, ספר ההלכה של עם ישראל. הוא היה כותב שם סתם סיפורים, או זה משהו מיסטי, חס וחלילה, חס וחלילה, לחשוד בחפץ חיים שהיה כותב לנו סתם דברי דברים של מיסטיקה זולה. ספר ההלכה של עם ישראל. אז מי שיכול שינסה לתרגל את זה. לפעמים יש אנשים שקצת קשה להם בהתחלה להחזיק את כל השם מול העיניים, לצייר, אפשר בעיניים פקוחות, אפשר בעיניים סגורות, כל אחד לפי איך שנוח לו. מי שקשה לו שיעשה קודם כל עוד אחת, אחר כך עוד עוד, אחר כך עוד שלישית, עוד רביעית. מי שיכול, אז שתי אותיות, י' ו-ה', ואחר כך ו' ו-ה'. ומי שיכול את... מה? איך שנוח, יכול להיות מול, יכול להיות שכתוב לך על המצח, איך שנוח לך, כל אחד איך שנוח לך. לא, זה לא מצחיק, זה באמת שאלה טובה. כולם שואלים את השאלה. כן? לא רק... רק אנחנו מקליטים, אז אם אפשר רק אחר כך שאלות. אבל באמת ככה כתוב על רבי נחמן, מסופר שהוא סיפר שכשהוא היה בן שש, שרבי נחמן היה בן שש, לא, כשהוא היה בן שש, זה כמו היום, צדיק בן 80. זה אחד שהוא התבגר מבחינה רוחנית כבר כשהוא היה בן שש. איזה סיפורים מסופר עליו שהיה בן שש? סיפורים שהוא סיפר על עצמו. הלוואי ואי פעם נגיע למה שהוא היה בגיל שש. אז הוא סיפר שהוא צייר שם הוויה מול העיניים, והיה לומד בתלמוד תורה שם עם המלמד, והוא לא היה מקשיב לשיעור, כי הוא היה עסוק בלצייר שם הוויה מול העיניים. אז כל פעם המלמד היה שואל אותו, נו מה למד? נו, לא היה יודע, אז היה כועס עליו. אבל זה היה בתחילת הדרך, אחר כך הוא כבר לימד את המלמד מה זה. אבל אחר כך הוא כבר היה מסופר עליו שהמלמד, אבא שלו שכר את המלמד, שיהיה לו מלמד פרטי, ושילמד אותו גמרה, הוא היה משלם לו. ובסוף היום, רבי נחמן מרוב התשוקה שלו ללמוד, היה מוציא מהכיס שלו, מכסף שהיה לו, שההורים שלו נתנו לו, היה משלם למלמד שלו איזה סכום עבור כל דף נוסף שילמד אותו. כדי להמריץ את המלמד שילמד אותו עוד דף ועוד דף ועוד דף. אז הוא עבד שעות נוספות. אבל בהתחלה, ככה הוא היה מצייר שם הוויה מול העיניים, ומסופר שהיה, לפחות לפי אחת הגרסאות, מסופר שהיה מצייר את זה בכל מיני צבעים. פעם בצבע כזה, פעם בצבע כזה, כי באמת מסופר, כתוב בקבלה שיש לזה משמעות. כל צבע יש לו משמעות. אז הצדיקים, האותיות במילא מופיעות, אלה מופיעות אצלהם. הצדיקים רואים אותי, האותיות פשוט עולות ומופיעות להם מול העיניים. כל מיני אותיות, כל מיני שמות, כל מיני דברים. האותיות מאירות להם מתוך האוכל, מתוך המציאות, מתוך הבן אדם שהם מדברים איתו. אז אם הם רואים את האותיות בצבע מסוים, זה אומר ככה, אם הם רואים את האותיות בצבע אחר, זה אומר משהו אחר. אז יש משמעות לצבעים גם. אז מי שרוצה יבחר לו איזה פונט שמתאים לו, איזה צבע וגודל וסוג של אותיות, כל אחד לפי מה שנוח לו. העיקר העיקרים זה כוונת הלב להתחבר לקדוש ברוך הוא. האותיות זה רק כלי להתחבר למה שבפנים, ומה שבפנים זה הקדוש ברוך הוא שמחיה את האותיות. להיכנס לדבקות, לנשום עמוק ולדבר עם השם דיבורים של אהבה והכנעה, זהו. וככל שבן אדם מתרגל לעשות את זה כמה שיותר פעמים, ולא צריך לחכות לזמנים של מצוקה וזמנים קשים, פשוט לעשות את זה כל יום מינימום פעם אחת, פעמיים, שלוש, כל אחד לפי היכולת שלו, לפי הכוחות שלו, לפי האמונה שלו, זה פילי פלאים. להתרגל, לנשום עמוק, לדבר עם השם דיבורים של אהבה והכנעה, ממש עד שכמעט אתה נרדם מרוב הרפיה, מרוב שאתה מרפא, אתה מרגיש רפוי, אתה מרגיש אני לגמרי. כי מה קורה? אדם מרוב דאגות הוא מקובץ, הוא מתוח, לחוץ. תעשה פעולה הפוכה, תעשה לעצמך הרפיה בקדושה, דבר עם השם, תעשה התבודדות, תוך כדי התבודדות, לא בלחץ. הרבה אנשים עושים התבודדות, הם ככה עם הקמטים, עם העיניים, עם האגרופים. ריבונו של עולם, אתה רואה אנשים בתפילות, לפעמים אני נלחץ רק לראות אותם. זה ממש מביא לי מועקה בלב, בנפש, רק לראות אותם. לפעמים יש חזן, אתם יודעים, לפעמים בשטיבלך וזה, אחד תופס את הבמה, ניגש להיות חזן, הוא כל כך לחוץ, לפעמים אתה שומע אותו, נדמה לך כאילו הוא צועק על השם, כאילו אתה כועס על השם. עם איזה לחץ מאמץ את כל מיתרי הגרון, אגרופים קמוצים, באיזה מתננד וזה, ברוך השם, ברוך השם, אבל אני לא אומר, אני בטוח שהוא מכוון בתפילה יותר ממני, אבל למה לצעוק על הקדוש ברוך הוא? למה הוא עשה לך? זה מלחיץ אותי, התפלל עם אנשים כאלה. אתה רואה, כל הגוף מקובץ, כל הקמטים בפרצוף, הקמטים במצח, הגרופים, את מי, למי אתה בא להרביץ עכשיו? מה קורה? אתה עכשיו בפגישה עם בורא עולם, תרגע, אתה בידיים טובות, תפסיק לנהל את העולם. אחד שהוא בגרופים קמוצים וקמטים חרושים לו על המצח, הוא פירושו של דבר, הוא עכשיו מנהל את העולם. תשמע ריבונו של עולם, אני עכשיו באתי להתפלל, ואני עכשיו מתפלל. רק שתדע לך, אני עכשיו מתפלל ואני פה. ואני פה, ואם עוד לא שמת לב, אז אני עכשיו יתאמץ עוד יותר כדי שתשים לב. אני עכשיו מתפלל ואני פה, הגעתי. הגעתי ריבונו של עולם. זהו. זה כמו אחד שהוא מגיע לאיזה מקום, למקום עבודה שלו. כשהוא נכנס למשרד, כולם חייבים לדעת שהוא הגיע. רבותיי, הגעתי. את הנוכחות שלי אי אפשר לפספס. בסדר. אז ככה גם כן בן אדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, כל כולו מקובץ. צריך להתפלל ברכות, השם, אנחנו כבר לצערנו צריכים לגמור את השיעור, אבל יהיה רצון שנזכה לדבר על העניין הזה של הרכות. אדם צריך להיות רך, רך, במיוחד כשאתה, לפחות, לפחות כשאתה מול השם יתברך, תהיה ברכות, רגוע, תסיר מעליך את כל הדאגות, אתה עכשיו בידיים טובות, אתה עכשיו הגעת למקום הנכון, המקום הכי טוב זה התפילה. תפנה להשם, ותהיה במודעות לגוף שלך. תסתכל על הידיים שלך, אם אתה באגרופים או שאתה בידיים רפואיות. תראה את תנועות הגוף שלך, אם זה בלחץ או לא בלחץ. תנסה להרגיש את המצח שלך. האם אתה בקמטים חרושים על המצח שלך, עיניים מקובצות, אתה בעמדת התקפה, או שאתה עכשיו רגוע, אתה כגמול עלי אמו, רגוע בהרפיה. כשאדם עושה הרפיה כזאת, כמו שאמרנו הרגע, הוא צריך להרגיש שהוא כמעט נרדם מרוב הרפיה. אתה כל כך נשען על השם, אתה כל כך טוב לך בחיקו של השם יתברך, שאתה כמעט נרדם מרוב חוסר לחץ וחוסר דאגות וחוסר תרדה. אתה פשוט בהרפיה גמורה, הנושם עמוק ובמודעות לגוף שלך, כל הגוף רפוי. איך שאתה רוצה תעשה את זה במיטה, תעשה את זה שאתה יושב על הכיסא, יושב איזו ישיבה נוחה, נוח לך לשבת ישיבה מזרחית על הרצפה, תעשה איך שבא לך. נוח לך לעשות את זה בעמידה, דבר עם השם בעמידה, איך שנוח לך. אתה רוצה להישען על משהו, תשע, הכל מותר, הכל חופשי, איך שאתה רוצה בלי להתבייש, רק תדבר עם השם. דבר עם השם, תרגיש את השם, להרגיש את הנוכחות של השם. טוב, אז יהי רצון שאנחנו לא נתבייש מאף אחד. נתבייש רק מהשם יתברך, ונעשה כל מה שאפשר בשביל להתקרב אליו באמת. והשם יתברך ברחמיו יקרב אותנו ואת כל עם ישראל לאמת, לאמת לאמיתה. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.